טוב, התחלנו את הפסקה, ואל יקשה לך. כן, הסברנו את השורות הראשונות של הפסקה הזאת. נחזור. ואל יקשה לך, כי מה שאמר כאן ועל גמילות חסדים, היינו החסד שאדם עושה לחברו, ככה פשט המשנה. ואין זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה, וזה לא... לפי מה שהסברנו עד עכשיו, אומר המהר"ל, שמה שהסברנו עד עכשיו זה הבורא והבריאה, ופה זה הבריאה עם הבריאה. אין זה קשיא, כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, השם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה, ומקיים העולם על ידי שפע חסדו. עד כאן אתמול למדנו, ובמדרש. תמן תנינן, שם למדנו. שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, אמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. עד כאן דברי ציטוט המשנה על ידי המדרש. רבונה בשם רבי חייא אמר, עוברי הים פירשו הוא, עוברי הים, מי זה? שודדים. שודדים מפרשים משנה של רבי שמעון. זה מצב טוב. הגענו למצב טוב. מה זה, מי זה עוברי הים? עוברי הים זה החכמים. הם נקראים נחותי ימה. למה הם נקראים עוברי הים? יש כמה פירושים. או בגלל שהתורה רחבה מני ים. זאת אומרת, הם יודעים איך לעבור את ים התלמוד. הם בקיאים איך לעבור מחוף לחוף. איך להבין את דברי תורה שבעל פה בצורה נכונה. או עוברי הים זה אלה שיודעים לעבור את ים העולם. הם יודעים את הדרך הנכונה. מכל מקום הכוונה לתלמידי חכמים. עוברי הים פירשו, ככה הם פירשו את העניין. נחית בחסדך עם זו גאלת, זו גמילות חסדים, כי כתוב נחית בחסדך. נהלת בעוזך, זו תורה כי אין עוז אלא תורה. עדיין העולם מתמוטט, ואימת מתבסס, כשבאו אל נווה קודשך, שהכוונה לעבודה, יפה מאוד. זאת אומרת, הם הסבירו את הפסוקים האלה שבשירת הים, על שלושת העמודים ששמעון הצדיק מצא. כלומר, שמעון הצדיק בעצם ידע על הדבר הזה, וככה הוא פירש לנו, תרגם לנו את הפסוקים של שירת הים, בשלושת עמודים שעליהם עומד העולם. רבי יהושע דסיכנין בשם רבי לוי, הוא פירש אחרת. ועשים דברי בפיך, אלו דברי תורה, כי בפיך. ובצל כנפיך כסיתיך, ובצל כנפי כסיתיך, זו גמילות חסדים. אם כן, יש לנו פה תורה וגמילות חסדים. ללמדך... שכל מי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לחסות בצילו של הקדוש ברוך הוא. הדאוד יכתיב, מה יקר חסדך אלוקים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. לנטוע השמיים וליסוד ארץ, אלו קורבנות. אם כן, עוד פעם, מצאנו מקור, הפעם לא בפסוקי שירת הים, אלא בתהילים. מצאנו מקור לשלושת עמודים שהזכיר שמעון הצדיק. כלומר, המדרש הזה הוסיף לנו דבר נפלא, שמה ששמעון הצדיק, מי שהיה בכנסת הגדולה, חידש, יש לזה כבר מקור במקרא, או בתורה, או בכתובים. הרי לך, כי חסדי הקדוש ברוך הוא, כדכתיב נחית בחסדך הוא עמוד העולם. ואדם כאשר גומל חסד בעולם, אז נמצא החסד בעולם מן השם יתברך, שהוא עמוד העולם. כי כפי שעושה חסד למטה, כך נעשה למעלה, כמו שהסברנו אתמול. והדברים האלה ברורים מאוד. כלומר, בני אדם מגלים חסדי השם בעולם. ותדע כי אלו שלושה דברים, שהם התורה ועבודה וגמילות חסדים. כמו שהיו אלו שלושה דברים, שלושה עמודי עולם, ניתנו לשלושת אבות, שהם אברהם, יצחק ויעקב, שהם גם כן יסודות ואבות העולם. הבנתם מה שהוא אומר כאן? המהר"ל אומר ששלושת הדברים האלה הם לא דברים תיאורטיים על תורה, עבודה, גמילות חסדים, אלא אבותינו הקדושים בפועל הם עסקו בדבר הזה. לכן הם נקראים גם אבות. לא רק במובן שהם הולידו את עם ישראל, אלא במובן שהם יסודות, אבות. העולם הכוונה יסודות, אבות. אב זה יסוד. כן? בעברית המילה אב זה גם יסוד. אז יוצא ככה, שאומר לנו המהר"ל, שלושת הדברים האלה שהזכיר שמעון הצדיק, ודאי היינו חייבים למצוא את זה אצל אבות. כי האבות, הם, מה הם עשו? הם היו, היה להם תפקיד. מה התפקיד? זה היה להביא אותנו לעולם. זה היה התפקיד של האבות. תורת היסודות. מה זאת אומרת להביא אותנו לעולם? הקדוש ברוך הוא אמר, כדי שהעולם שלי יצליח, אני צריך שתהיה לי בעולם אומה כזאת, שיהיה מוכנה לבנות את העולם בצדק. שאומה כזאת שיש לה את הכוח לקדם את העולם לתכליתו. אבל האומה הזאת היא חייבת... חייבת יסודות נפשיים כאלה. לא יכול לקחת תפקיד אם אין לך יסוד נפשי מתאים. אם אתה רופא, וכל פעם שאתה רואה דם, אתה מתעלף, קשה לך להיות רופא מנתח, מומחה. אתה צריך יסודות נפשיים כדי לעשות את המוטל עליך. אז האבות קיבלו, זה היה התפקיד שלהם. זה היה לבנות באומה, לתת לאומה הישראלית את היסודות הנפשיים המתאימים למילוי התפקיד הזה. לכן, אם אתה אומר שאי אפשר שהעולם יתקיים בלי תורה, עבודה, גמילות חסדים, זאת אומרת שזה בוודאי הדבר שעם ישראל יצטרך לעסוק בזה. ואי אפשר שעם ישראל יוכל לעסוק בזה אם אין לו את היסודות הנפשיים המתאימים לזה. ומי צריך היה לגלות את זה בעולם בפועל? מי היה צריך לתת לאומה הישראלית את היסודות הנפשיים האמיתיים? זה האבות. לכן עכשיו המהר"ל הולך להראות לנו איך כל אחד מן האבות, לפי עבודתו המיוחדת לו, היא בעצם קבע בנו באופן טבעי, גזעי, הוא קבע בנו את הערכים האלה. אנחנו קיבלנו את הערכים האלה מוכנים מצד האבות. והנה הוא מסביר. וזה כי תמצא גמילות חסדים שהיא מידת אברהם. כמו שמבואר בכתוב, שהיה זריז בכל גמילות חסדים. דהיינו קבלת אורחים. וכן ממה שהכתוב אומר, ויתע אשל בעבר שווה. שמה אמרו חכמים? מה זה אשל? ודרשו זל במסכת סוטה. פונדק. כדי לקבל את האורחים, או פרדס, כדי להכיל אותם, למר כדי היטלה ולמר כדי היטלה, כל אחד לפי דעתו, סברתו, מה היה יותר חשוב? מה שחשוב היה לתת לאנשים איפה לישון, או היה שם חשוב לתת לאנשים איפה לאכול? מה לאכול? מה? בדיוק. כלומר, המהר"ל מביא סדרת הוכחות שבאמת מידת גמילות חסדים שייכת לאברהם אבינו באופן מובהק. וכתיב, עוד פסוק במיכה, תיתן אמת ליעקב וחסד לאברהם. הסימן שאברהם אבינו באופן מובהק הוא יסוד החסד בעולם, ודבר זה מבואר ואין להעריך כלל, כי זה כל כך מפורסם וכל כך ידוע שאברהם אבינו הוא מידת החסד, שזה ברור שהוא שיסד בנו את היסוד הטבעי הזה. על זה נאמר ששלושה סימנים באומה הזאת, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זאת אומרת שאנחנו ככה נולדנו, ככה בנו לעולם, כי אברהם אבינו נטע את זה בנו. עכשיו נעבור ליצחק אבינו. יצחק זכה במידת העבודה, הוא העבודה, שהרי הקריב עצמו על גבי המזבח. יש לך מי שמקריב קורבנות, ויש לך כמובן יותר מזה. מה יכול להיות יותר ממי שמקריב קורבנות? מי שמקריב את עצמו. זאת אומרת שיצחק אבינו היה מוכן לעלות עולה על המזבח, שזה כמובן יסוד של כל העבודה. יסוד העבודה זה אני שייך לשם, אין לי משלי כלום. בדרך כלל אדם מתרגם את זה בממונו, כשהוא מביא קורבן, הוא בממונו מוכיח שהכל שלו, של השם. אבל יצחק אבינו, כדי לייסד מידה, צריך לגלות אותה, צריך להופיע אותה עד הקצה. צריך להופיע אותה עד לתכליתה. לכן יצחק אבינו התחיל את כל סדר העבודה בהקרבת עצמו. הקריב עצמו על גבי המזבח, ובמדרש, אותו היום, ככה נאמר, שאלה אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, תיקן הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד בשחרית ואחד בין הארבעים. הכוונה לקורבנה תמיד. עולה תמיד. שני כבשים, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. שנאמר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. וכל כך למה? שעה שישראל מקריבים את מדין על המזבח, וקורין את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר עקדת יצחק בן אברהם. מעיד אני עלי שמיים וארץ, בן גוי, בן ישראל, בן אישה, עבד שפחה. קורא את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר עקדת יצחק. זאת אומרת, שמה שאנחנו מקריבים קורבנות, זה כדי להיזכר במדרגה השלמה של מידת העבודה. הקרבת הקורבנות זה ממד מסוים של העבודה השלמה והתמימה של יצחק אבינו. כן. נכון, אתה צודק מאוד. בגלל זה אין לנו עבודה כזאת היום. בדיוק. כלומר, אין לנו כזה עבודה היום בגלל שאנחנו לא חשים. אנחנו מרגישים שזה רק טכניקה. זה כנראה לא היה ככה. זה כנראה היה שכשאדם היה מגיע לבית המקדש ומביא קורבן, הוא באמת היה חש שהוא עולה על המזבח. מה היה גורם לכך שהוא היה חש ככה שהוא בעצמו עולה על המזבח? הרבה תנאים. אחד מן התנאים, שלמשל אצלנו יש מסך גדול מאוד בין עולם החומר לעולם הרוח. עולם החומר צד אחד, עולם הרוח צד אחר. בזמן שהמציאות היא שלמה, אין מסך כזה. זאת אומרת שאדם יכול לחוש באופן רוחני דברים שמתחוללים בעולם הגשמי. כאילו נגיד, תאר לעצמך שכל אחד מאיתנו עכשיו היה מסתכל על חומר, חתיכת עץ, והיה רואה את האלקטרונים שמסתובבים. אם המחזה הזה היה מתגלה לעינינו, היינו ככה. רק לראות אלקטרונים שמסתובבים בתוך האטום, וכשלא מדובר באלקטרון אחד ולא באטום אחד, היינו נשארים עמומים. אם היו מרימים את המסך הזה, אז הפרספקטיבה שלנו הייתה שונה. למשל, אחד מן הדברים שמאוד חסרים זה הרב חרלאפ. יש לו קצת הסברים על הדברים האלה. אומר שאנחנו חושבים שכשאדם קונה חפץ שיש לו רכוש, אז הדבר הזה נשאר בנוטרליותו. הוא נשאר נוטרלי כמו שהוא היה קודם. זאת אומרת, מה לי חפץ אצל ראובן? מה לי חפץ אצל שמעון? כוס ראובן, כוס שמעון, אותו כוס. הוא אומר, זה טעות אופטית. באופן אמיתי, זה משתנה. הוא מביא הוכחות. יש לנו, חז"ל קצת מדברים על זה, מרמזים על זה, שהעולם החומרי, שנראה לנו כאילו סטנדרט אחד, הוא משתנה לפי מדרגת האדם. למשל, חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא אוכל תבל. מאיפה הוצאת את החמור הזה שלא אוכל תבל? לא. אם הוא לא היה החמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא היה אוכל תבל. זאת אומרת, זה לא בגלל שהוא חמור מיוחד, נולד עם נפש מיוחדת. כיוון שהוא שייך לרבי פנחס בן יאיר, יש לו התנהגות שונה. נו, אז זה סיפור הידוע של אותה פרה שלא רצתה לחרוש בשבת. והיהודי מכר אותה לגוי. ואז הגוי בא בטענה. אומר ליהודי, תגיד לי, מה זה הסיפורים האלה? יש פה פרה שעובד 6 ימים בשבוע. אני קניתי פרה ל7 ימים בשבוע. מה זה פה? אז הוא אומר, רק דקה. הלך, דיבר איתה באוזן. אחרי שדיבר איתה באוזן, עבדה בשבס. זאת אומרת, את משוחררת, זהו, זה גם אמרנו. יש לך אישור. את יכולה לחזור לעבוד בשבת. זאת אומרת, למה אני אומר את זה? כי היום נראה לנו שכשאדם קנה כבש בשוק, לקח את הכבש, הביא את הכבש למזבח, שם את הכבש על המזבח, והכהן הקריב אותו, ההוא לא הרגיש כלום. בסדר, שחטו כבש. מה לי שחט כבש? לאכול אותו על האש. מה לי שחט כבש? להקריב אותו למזבח. זה כבש וזה כבש. לא. זה לא נכון. זה לא כך. אז אין לנו השגה כזאת היום, ואין לנו הרגשה כזאת היום. לכן באמת, עבודת הקורבנות, זה נראה לנו כזה, סתם עושים הישג גדול מדבר שלא נראה הישג גדול. זה לא היה פשוט. בבית המקדש, המציאות הייתה שקופה. זה לא היה כמו שזה היום. היום, כשאנחנו מסתכלים על העולם הגשמי, זה עולם גשמי לא שקוף. המציאות הייתה שקופה. ראו דברים בבית המקדש שאנחנו לא רואים היום. כן? בבית המקדש, חוט השני, לבן או לא לבן, ביום הכיפורים. משנה את צבעו. זה מציאות שקופה. החומר מתרגם את המציאות של העם. הקרובים, פנים אל פנים או גב אל גב. זה זהב. כן, לא, אבל שמה זה סטנדרט אחר. שמה המציאות הגשמית היא שקופה. היא מתרגמת בצורה נאמנה את המצב כרגע בעם. זה מגיב. ולא כמו שאתה עכשיו היום, שהחומר הוא כלום. דומם. זה לא נכון. הוא חי מאוד. לכן, מה בדיוק היה קורה לאדם בזמן שהוא היה מקריב קורבן? אנחנו לא יודעים להגיד. אבל זה לא כמו היום. זה לא כמו שהיום אדם קונה פרה, מביא לבית מטבחיים, השוחט שוחט את הפרה, והבעל הפרה לא מרגיש כלום. זה לא היה ככה. עכשיו, התברר שיצחק אבינו הוא יסוד העבודה. כי הוא התחיל את העיקר. הוא העלה את העבודה למדרגה הנכונה. שהעבודה זה התקרבות האדם בגופו, בנפשו, בנשמתו, בחייו, במותו, בכל, מכל, כל, להקדוש ברוך הוא, הכל שלך. אז יצחק אבינו העלה את העבודה לרום פסגתה. וכל עבודה אחר כך שנעשית במשך כל הדורות, כולה יונקת מן המדרגה הזאת של יצחק אבינו. היא כולה יונקת משם. כן, זה מה שכתוב פה, שכל פעם שאנחנו מקריבים קורבן, מעיד אני עלי שמיים וארץ, בן גוי, בן ישראל, בן אישה, בן עבד, שפחה, מה שאתה רוצה, אני זוכר את עקדת יצחק. למה? כי כל עבודה שבעולם, כל עבודת השם שבעולם, זה יצחק אבינו. כן. זה בדיוק זה? כן, ודאי. ודאי. כי מה זה מידת הדין? מידת הדין זה שלא שלך. מגיעים לאמת במידת העבודה. העולם כל היום אומר, זה שלי. העולם שלי, הגוף שלי, הריחוש שלי, זה שלך? זה באמת שלך? זה לא שלך. זה הדין הגמור. זה האמת המוחלטת. זה לא שלך. זה של ריבונו של עולם. אז תחזיר לו. אתה בינתיים שומר הפיקדון. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה את הפיקדון חזרה. ככה אמרה אשת רבי מאיר לרבי מאיר. היו להם שני בנים. ונפטרו שני הבנים. ואז חזר רבי מאיר הביתה. אשתו אמרה לו, כן? אשתו אמרה לו, תראה, רציתי להגיד לך, רציתי לשאול אותך שאלה. אם אדם שומר פיקדון, ובעל הפיקדון בא לבקש את הפיקדון, מה הדין? מה הדין? הדין זה השומר, צריך להחזיר את הפיקדון. אז באמת זה קרה. בעל הפיקדון בא לקחת את הפיקדון חזרה. רבי מאיר הבין. זהו. זה הדין, זה דין. זה הדין היותר מוחלט, היותר מוחלט. זאת האמת היותר גדולה. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. הבני אדם לא עומדים בזה. שיתף מידת הרחמים. מה זאת אומרת? בני אדם, הם צריכים לחשוב שהעולם הוא שלהם. ככה הם יכולים לפעול באופן חופשי. אבל אם כל פעם שהם פועלים מיד היה מתגלה שהעולם הוא לא שלהם, אתה לא יכול כבר לתפקד. למשל, אדם, העולם שלי, טוב, אני החלטתי שהחפץ של ראובן, זה לא נוח לי שהוא אצל ראובן, יותר נוח שהוא יהיה אצלי. הוא לא ראה ראובן שאני לוקח את החפץ. אם אדם היה, בזמן שהיה עושה את זה, הוא היה מקבל זבנג על היד. אז לא היה גנב בעולם. אבל זה היה צריך ככה להיות. זה לא שלך. מה אתה נוגע? קבל מיד מכה על היד. התורה מרמזת על זה. עין תחת עין. זה המדרגה האמיתית, המוחלטת. רק אי אפשר לחיות ככה עם זה. איך אפשר לחיות בצורה כזאת? טוב, נתרגם את זה בצורה כזאת שזה נסבל על ידי האדם. אבל זאת לא המדרגה המוחלטת. מידת הדין, עין תחת עין. זה היה בשוגג. אין שוגג בדיני נזיקין. מה זה בשוגג? תהיה זהיר. ודאי שזה שייך למידת הדין. הרי כי בשביל העקדה היה העבודה אל השם יתברך. מפני כי יצחק הקריב עצמו אל השם יתברך, ולפיכך עיקר העבודה היה ליצחק שהקריב עצמו, והוא הסוד שלא נאמר צפונה לגבי הקרבת הקורבנות, אלא בפרשת ואם מן הצום קורבנו, שבפרשת ויקרא. ואף כי העולה מן הבקר, שבפרשה ראשונה, כלומר בפרשת ויקרא. כתוב שאדם יכול להביא עולה מן הבקר, או מן הצאן, או מן העוף, או מן הסולת. אז הכל מתחיל בבקר. אבל צפונה זה לא כתוב לגבי הבקר, זה כתוב לגבי הצאן. שצריך לשחוט, לזרוק את הדם, לשחוט את הקורבן בצפון המזבח. אבל מצד האמת, גם כשהוא בא מן הבקר, צריך לשחוט אותו בצפון. אז למה זה מוזכר רק בכבש? למה זה מוזכר רק בבקר? זה מה שהוא שואל. ואף כי העולה מן הבקר שבפרשה ראשונה מדברת ממנו גם כן צריכת צפון, וכמו שדרשו חזל, איך דרשו? הרי לא מוזכר צפון בבקר. ואם מן הצון, החיבור, כלומר כמו שבבקר צריך להיות בצפון, גם בצון צריך להיות בצפון. החיבור מכל מקום, מה? כן, אבל האמת שזה יוצא ככה. מה זה וו החיבור? כאילו כבר אמרתי בפרשה ראשונה, אתה צודק. זאת אומרת, הלימוד מתחיל מן הצון. ומזה אני לומד על הבקר. אבל וו החיבור בא לומר, שכמו שאתה יודע שבבקר צריך להיות בצפון, וו והיא מן הצון, גם בצון צריך להיות בצפון. מה? לא, זה בפרשת ויקרא. כן, פה אתה מדבר על הנסחים. בפרשה שלנו מדובר על הנסחים. פה מדובר על עצם הקורבן. מכל מקום לא נזכר צפון אלא אצל הצון. מפני כי קורבן של יצחק היה עיל וראוי אליו צפון, והוא ידוע למבינים כי משם היה כדע. מה זה קשור? למה באמת? כי זה, אתם הבנתם מה שמסביר לנו המהר"ל? המהר"ל מסביר שהתורה בכוונה כתבה במפורש עניין הצפון בצון, כי זה בא לרמוז לעקדת יצחק שקשורה לצפון. כי מידת הצפון, עניין הצפון זה עניין הדין. שאדם צריך לצפון את עצמו, להסתיר את עצמו. מה עשה יצחק אבינו? יצחק אבינו בהקדמה הוא עשה, אני לא כאן, אני לא קיים. במדרגתו העליונה הזאת, יצחק אבינו, כשהוא הסכים להיות קרב על גם מזבח, הוא בעצם גילה מדרגה מיוחדת במינה. שהאדם מוכן להתבטל כדי לא להסתיר את הופעת השם. כי כשאדם כאן, אני רוצה ככה. אתה רוצה ככה. ואיפה רצון השם? אז יצחק אבינו זה המדרגה של ההתבטלות הגמורה של האדם כדי שיופיע רק רצון השם. יש כמובן גם גילוי של רצון השם בחיים. זה נכון. יש גם את זה וגם את זה. כן.
הרב אמר שהעניין של יצחק זה שהוא הקריב את עצמו, זאת אומרת, שהוא ביטל את עצמו.
נכון.
אנחנו יודעים שגם אצל אברהם אבינו, עוד לפני יצחק, הוא נכנס לכבשן האש, הוא הסכים להקריב את עצמו כאילו בשביל הקדוש ברוך
הוא. שמה זה היה הוכחת האמונה. כי אמרו לו, אתה בוחר בזה או בזה. זאת אומרת, הוא הוכיח שהוא מוכן למסור את נפשו ולא לוותר על אמונתו. כאן יצחק אבינו לא בא להוכיח את אמונתו. הוא בא להוכיח שהאדם, מה זה נקרא עבודה? שאין כלום בעולם. עכשיו, בוא נבין, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה היה בעולם? השם אחד ושמו אחד, זה מה שהיה. הוא והוא. זה מה שהיה בעולם. עכשיו יש בעולם נבראים. הנבראים הם כאילו, כן, עולם זה מלשון נעלם. כאילו שהם באים להעלים את המציאות האלוקית. כי יש עוד משהו. לפני שהיה עולם, לא היה עוד משהו. מה יש? ריבונו של עולם. חוץ מזה? אין חוץ מזה. הבריאה זה כאילו עוד משהו. מה תפקיד באמת הנברא? גם אחרי שנברא העולם, אין עוד משהו. אבל הפעם זה נעשה מתוך רצונו של האדם. לפני שנברא עולם, אין עוד משהו, כי אין עוד משהו. עכשיו, המדרגה המיוחדת של עבודה, זה אף על פי שכאילו יש עוד משהו, אין עוד משהו. זה המדרגה של יצחק אבינו. אני בוחר אני רוצה, אני מבקש, ששום דבר לא יסתיר את השם אחד ושמו אחד. ואם בשביל זה אני צריך להתבטא, אז אני מתבטל. אני לא שום דבר אחר חוץ מאשר רצון השם. ואם הקדוש ברוך הוא מבקש שאני אתבטל, אז אני מתבטל. כך נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך, ואין שום דבר חוץ ממני. נכון, אני מוכן. הוא אמר את זה לאברהם, אבל מי היה צריך להסכים? הוא היה בן 37, זה לא ילד קטן. זה לא איך שאתה אומר נלך לגן. כן.
יצחק היה צריך להתבטל ולמות.
נכון.
היום זה אחרת.
למה?
כי היום להופיע את השם בעולם זה לא בהתבטלות והסכמה למות. זה בהתבטלות ועשיית רצונו בחיים.
כן, אני שומע מה שאתה אומר. זה, אתה צודק, אבל זה בא מאותו יסוד. זאת אומרת ככה, סוף סוף יצחק אבינו לא מת. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא צריך זה הנכונות. באותו רגע שישנה הנכונות, הקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה שתמות. כי ההפך. הקידוש השם היותר גדול זה שכשאדם כן חי, ולמרות שהוא חי, הוא לא חוצץ בין הבורא לבין העולם. זה יותר. נכון, אתה צודק. זה כולל את כל המידות, אבל זה מתחיל מזה. המידה היסודית צריכה להיות, אני מוכן לעשות רצון השם. אני מוכן להתבטל לגמרי לרצון השם. אני מוכן. רצון השם שאתה תפעל, אז אני מוכן לפעול. זה נקרא ענווה של אמת. ענווה של אמת, היא עושה את האדם מאוד פעיל. וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מידת הגאווה עושה את האדם בטלן, מידת הענווה עושה את האדם זריז. ככה כותב הרב במוסר אביך. למה? כי אני לא חוצץ. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה שאני אפעל, אני לא כאן. אני לא כבד, אני לא גוש חומר ששם מחסום בפני הופעת רצון השם. התבטלתי. ולכן אני פועל בזריזות עצומה. כי אני לא מחסום. זה עובר בדיוק דרך המידה של יצחק אבינו. כי אחרי שקנינו מיצחק אבינו את ההתבטלות הגמורה לרצון השם, דרכנו מופיע רצון השם בחיים. אבל הופעת רצון השם בחיים שלנו, זה מתוך שביטלנו את הרצון האחר, שהוא לא רצון השם. ביטלנו, אין דבר כזה אצלנו. איזה רצון יש לך חוץ מרצון השם? אין לי. אין לי רצון אחר. וזה חייב לעבור דרך מדרגת העקדה. אין לי רצון אחר. מה שהוא יגיד, אני אעשה. כן.
אבל אז אין גם בחירה חופשית.
מה?
לכאורה, הבחירה החופשית שלי זה בדיר לסופן רצונו כשפי רצון כזונך. זה הרצון שלי בעצם, שזה הרצון שלו. אבל אם הרצון שלי זה הרצון שלו,
לא, הבחירה שלי הייתה לעשות את הרצון שלי כרצון שלו. שמה הייתה הבחירה. הבחירה שאני החלטתי שאין שום דבר בי שמונע את הופעת הרצון שלו. זה מתוך בחירה. ואחרי שזה ככה, אז באמת אתה נפעל על ידי השם, זה המדרגה הכי גדולה. בחירה חופשית זה לא שכל רגע אתה אומר, תראה ריבונו של עולם, יכולתי להיות לא צדיק. טוב, עשיתי לך טובה, אני צדיק. זה לא ככה. זה לא המדרגה העליונה. המדרגה העליונה היא לא ככה. המדרגה העליונה היא, זהו. לכן חז"ל אומרים, לא כולם זכו להיקרא עבד השם. כי מה זה עבד השם? עבד זה רבו. מה שקנה עבד, קנה רבו. העבד הוא הרב, הוא היד של רבו. משה רבינו, עבד השם. צריך להיות למדרגה הזאת. דוד המלך, עבד השם. זה לא מדרגה, זה מדרגה קשה, קשה מאוד להשיג אותה. הכוונה שהוא לא קיים מצד עצמו. אלא כולו רצון השם. עד כדי כך שמשה רבינו עושה דברים מדעתו, ככה חז"ל אומרים במסכת שבת, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שך כוח. מה הכוונה יש שך כוח? לא, זה מה שהייתי עושה. זה השליח האמיתי. השליח האמיתי זה שהוא עושה דברים, וכששואלים את המשלח, הוא אומר, באמת, זה מה שרציתי שעשה. המהר"ל ככה מסביר את כישלון המרגלים. הוא כותב דבר מדהים בגורריה. כשהמרגלים בהתחלה היו כשרים, ככה אומר רש"י. ומה קרה אחר כך? הם פעלו כשליחים של אלה ששלחו אותם וכוונתם לא הייתה טובה. אז השליח התבטל למשלח. מה? משה שלח אותם על דעת העם. תסתכל מה שרש"י אומר בפרשת דברים, סיפור החמור. כן. השאלה שלך דומה לשאלה אחרת. האם זה לא חבל על כל האנשים שהבית דין העניש אותם במשך הדורות, שהרי כשהמשיח יבוא, כולם יהיו צדיקים? אז סימן שבמקום להעניש אותם, היה אפשר להחזיר אותם בתשובה. במקום להעניש אותם. אז הם סתם נענשו.
הם איכשהו היו אשמים, הקורבנות לא.
מה?
הם איכשהו...
לא. לא, כי הקורבנות הם לא קיימים מצד עצמם. כל העולם הוא בשביל האדם. אם האדם הוא במדרגה כזאת, אז גם הקורבן הוא במדרגה כזאת.
כמו שבאת דוגמה רב, פעם שעברה, שאדם רגיל עצמו, אני לא אשתה יין כי עשו את זה על המזבח, אני לא אוכל בשר כי זה על המזבח, אבל אשתה מים כי זה על המזבח,
זאת אומרת,
לא
התקיים. זאת אומרת, העולם הוא לא מנותק מן האדם. כל עבודת הקורבנות זה מה שמכשיר את העולם לחזון הצמחונות. אם לא הייתה נעשית העבודה הזאת של ההתעלות בהדרגה, של התבטלות כל הבריאה לרצון הבורא, לא יכול להיות חזון הצמחונות. כל התהליך הזה הוא הכשרת העולם לחזון הצמחונות. אין דבר כזה עולם בלי האדם. במבול גם בעלי החיים מתו. מה עשינו? אתם ירדתם בדיוק כמו שירדו בני האדם. גם אתם ירדתם. וככה חז"ל מתארים את הדברים במדרש. מה? נכון, כל העולם ירד. בארץ ישראל. ככה שאתה מכיר במדרש הזה? יכול להיות.
שאלתי
עמדות, כן? טוב, יכול להיות. שבת שלום. אתם נוסעים לסדרות היום? נוסעים לסדרות היום?